למדנו כבר שיש מצווה לקדש אישה לפי הרמב״ם, לפי הראש אין. היום אנחנו נדון בנושא מה זה בדיוק אירוסין, איך עושים את זה על פי ההלכה, ומה הגדר בסופו של דבר של בחורה ארוסה לעומת מי שנשואה. מדורייתא יש חילוקים ממש בודדים, כמעט שאין חילוקים משמעותיים בין אירוסין לבין נישואין. מצד הדין, ארוסה מותרת לבעלה, לפי רש"י, ועוד נחזור לזה. רש"י אומר שהברכה אשר קדשנו במצוותה בציוונו על העריות, זה רק מדרבנן. ארוסה היא אשת איש, מי שבא עליה חייב מיתה. אמנם יש הבדל בדין, מי שבא על ארוסה אשת איש, ומי שבא על נשואה. זה נכון, יש הבדל בדין, אבל חוץ מאשר חילוקים מעין אלה, אין הבדל מהותי בין אירוסין לבין נישואין מדורייתא. למשל, כהן יכול לטמא לאשתו, לפי הרמב״ם, גם לאשתו הנשואה הוא לא יכול לטמא, רק מדרבנן. חכמים לא אמרו את זה בקשר לאישה ארוסה, ובכן מצד דין תורה, כהן לא יכול לטמא לא לזו ולא לזו. יש חילוק בדין הפרת נדרים, ויש חילוק בדין בין בדין ירושה, אם אכן ירושת הבעל היא מן התורה, וזה גם מחלוקת ראשונים. החילוק האמיתי בין ארוסה לבין נשואה הוא יותר חילוק הגדרתי מאשר הבדלים טכניים הלכתיים. אמנם יש חילוקים טכניים הלכתיים כמו שהזכרתי, אבל החילוק הבסיסי הוא שאירוסין, הבחורה הקלה, היא ארוסה שגרה אצל ההורים שלה, שגרה בבית שלה. ואילו נשואה עוברת דירה, עוזבת את בית הוריה ועוברת לרשות בעלה. במילים אחרות, ובהגדרה יותר הלכתית, אירוסין זה קניין. בן אדם שקונה את אשתו, אני מתייחס בעיקר לקניין איסור, לקניין שיש בזה השלכות הלכתיות, לא לקניין ממון. הרבה ראשונים משתמשים בביטוי שאין האישה קניינה של בעלה במובן הממוני, אבל מבחינת איסורים זה נקרא קניין. הבעל קונה את אשתו וזה קניין, אמנם קניין אישות, אבל בזמן האירוסין היא קנויה לו. בנישואין אין קניין חדש ואין שינוי במעמדה כאשת איש. השינוי שעכשיו היא ברשות בעלה, היא עוברת לביתו של בעלה, ולכן יש כמה דינים שקשורים לביתו. למשל, יותר מובן למה שכהן מתאמה לאשתו הנשואה, אמנם לפי הרמב״ם זה דרבנן, אבל לפי הראשונים שזה דורייתא, מובן שעכשיו היא אצלו בבית, היא חלק מאישיותו, ולכן הוא כהן מתאמה לאשתו. וכמובן בירושה, גם כן אני אגיד, הייתי אומר כנר, וגם עניין לזון את אשתו, גם הייתי אומר שארוסה הוא לא צריך לפרנס, ואילו נשואה הוא כן צריך לפרנס. אמנם בהמשך נראה שיש בכלל מחלוקת ראשונים אם בעל חייב לפרנס אשתו ואפילו לפרנס את ארוסתו. אבל עיקר החילוק שכמו שהזכרנו, שהאירוסין זה קניין פורמלי שקונים את אשתו, אבל היא נמצאת באישות מחוץ לביתה. הקניין הפורמלי הזה צריך להיעשות בפני עדים. למרות שבדרך כלל הגמרא קובעת במסכת קידושין לא איברוסא די אלא לשקרי, מטרת צריכת עדים היא בעיקר כדי לסתום פה של שקרן שיכחיש את המעשה. עדים יכולים לבוא ולהוכיח מה קרה. בהלוואה הדברים אפילו יותר ברורים. אסור לעבוד כסף בלי עדים לפי הגמרא בפשטות בבבא מציע, שהרי ככה ניתן להיכנס לכל מיני עניינים ותסבוכים. תסבוכת גדולה תעלה אם תהיה ויכוח בקשר להלוואה. לכן מצד הדין אולי לא צריכים עדים, אבל לא איברו סדיה לשקרי, ובהלוואה רצוי באמת שיהיו עדים. באירוסין זה לא ככה, וקדושין אינם מתקדשים, אינם מתקמים שלא בפני עדים. העדים כמובן הם נקראים עדים לקיום הדבר, והם בעצם יוצרים חלות הקדושין. הרמב״ם מזכיר את זה בפרק ג' נלכות אישות הלכה א', והרמב״ם אומר, אישה מתקדשת באחד משלושה דרכים, בכסף, בשטר ובביאה. כמובן זה נובע מהמשנה הראשונה במסכת קידושין, והגמרא לומדת ממקורות שונים שאישה מתקדשת בכסף, בשטר ובביאה. הרמב״ם אומר בכולם, הוא מזכיר את הדרישה לעדים. בכסף פרק ג' הלכה א', הוא אומר, הוא נותן לה פרוטה, הוא שווה פרוטה, ואומר לה, הרי את מורסת לי, או לשון כזה, ואומר, ונותן לה בפני עדים. וכאן בהלכה ב' וג' הוא מדגיש שגם אם קידש אותה בשטר, הוא יכול לכתוב, אבל צריך למסור לה את השטר בפני עדים, ונותנה לה בפני עדים. אפילו אם קידש בביאה, אומר הרמב״ם, אם קידש בביאה פרק ג' שם הלכה ה', ואומר לה, הרי את מקודשת לי, או הרי את מורסת לי וכדומה, הוא מתייחד עמה בפני שני עדים ובועלה. העדים כמובן לא צריכים להיות בפנים, הם עומדים בחוץ, מחוץ לחדר הייחוד, ואומרים שאם הוא מקדש בביאה, הוא מקדש בנוכחות העדים שעומדים בחוץ ומעידים על כך. הקניין הפורמלי הזה חייב להיעשות בפני עדים. הלכה למעשה, אנחנו נוהגים לקדש בכסף ולא בשטר ולא בביאה. הגמרא אומרת שבקשר לקדושי ביאה, רב מנגיד אמן דמקדש בביאה. רב היה מלכה, מישהו שיקדש בביאה, והוא פשוט חשב שזה לא צנוע לפי התנאים שלנו, שאנשים יודיעו בפה מלא, אנחנו נכנסים עכשיו לחדר, העדים יעמדו בחוץ, יהיו עדי ביאה, אמנם כמובן עדי ייחוד שהם עדי ביאה, זה לא כל כך מתאים, ולכן רב מנגיד. אבל כדאי לא לטעות, אם מי שבכל אופן קידש בביאה, הרמב"ם פוסק בסוף פרק ג' שהקידושין ודאי תופסים. אמנם רב היה מלכה מישהו שיעשה את זה, אבל בסופו של דבר הקידושין תופסים. אפשר לקדש בביאה, אבל כמובן זה לא רצוי, וזה בניגוד להלכה, וככה לא ייעשה. בקשר לקידושי שטר, הרמב"ם אומר בצורה מעניינת, שלא נהגו לקדש בשטר. הוא לא מנמק למה. אנחנו יודעים למה לא מקדשים בביאה. למה לא מקדשים בשטר? נדמה לי שהסיבה היא פרקטית. בזמן שמקדשים בכסף, אז הטקס הוא פשוט חד וחלק. וכל רב, כל בן אדם שמתמצא קצת בהלכות גיטין וקדושין, אמנם הגמרא אומרת, כל שאינו יודע בטיב גיטין וקדושין לא יהיה לו עסק, אבל היום נוהגים שכל מי שיש לו קצת יד בענייני גיטין וקדושין, הוא יכול לסדר קידושין. אותם האנשים שמסדרי קידושין, נדמה לי שיש הרבה מהם שלא יעיזו לסדר גט. הרי גט זה דבר טכני שצריכים לדעת לכתוב את השטר לשמה, את הגט לשמה, עם כל מיני הלכות גיטים שיש. אם היינו צריכים לקדש בשטר, אז אלה שמסדרי קידושין היו צריכים להיות בקיים בדינים האלה, היו צריכים לכתוב את השטר לשמה. וכדומה, כל הדברים הדורשים לגט, רובם דרושים גם לקידושין, ולכן פשוט לא נהגו ככה, נהגו לקדש בכסף. מה שמעורר ויכוח גדול מאוד בהלכה, זאתי שיטת הרמב״ם הידועה שאנחנו נזכיר אותה אבל לא נתעסק בה, שהרמב״ם סובר שיש שלושה דרכים לקדש, והרמב״ם אומר בשני מקומות, אבל אני אקרא בפרק א' מהלכות אישות הלכה ב', אומר הרמב״ם ליקוחים אלה מצוות עשה של תורה הם, לקדש אישה זה מצוות עשה, ובאחד משלושה דברים אלו האישה נקנית. דרך אגב, הרמב״ם כאן הזכיר שלא צריכים את שלושתם, אפשר לקדש אישה באחד משלושה דרכים, או בכסף, או בשטר, או בביה. בזמן שהמשנה כתבה בסוף, בתחילת מסכת קדושין, האישה נקנית בשלושה דרכים, בכסף, בשטר ובביה, אולי היה מקום לבן אדם לטעות ולהגיד שצריכים שלושתם, בגלל שבעצם שלושתם מסמלים עניינים אחרים לגמרי. כסף קונה, אמנם כסף קונה במצרכים רגילים, בן אדם קונה חלב בכסף, ויש משמעות למושג של קניין כסף כמו שקונים חפצים. אילו בשטר זה יותר עניין של איסור והתר, מבינים ש עבד עברי וכדומה, יש מושג של שטר, ולא ניכנס לכל עניינים של שטר, אבל יש לזה משמעות שאני מדביק כאילו שם על דבר מסוים שזה נכנס לרשותי. ואילו ביאה כמובן זה קידושי, זה קניין שמתייחס כמובן רק לאישות, והיה מקום להגיד שבאמת צריכים שלושתם. בירושלמי יש הווה אמינא כזה, אבל ההלכה ברור שאנחנו פוסקים כמו שכתוב ברמב״ם כאן, באחד משלושה דרכים, לא צריכים את כולם. אומר הרמב״ם עבר, וזה רמב״ם מאוד מאוד מידוע מפורסם, וביאה הוא בשטר מהתורה. ביאה לפי הרמב״ם זה מפורש בפסוק, התורה אומר כי ייקח איש, איש אישה ובעלה, פסוק בפרשת כי תצא, והפסוק אומר מפורש שהקניין של קידושין זה קניין ביאה. ואילו קידושי שטר לומדים מהקש, הרי גירושין זה ודאי בשטר, וכתב לספר קריטות, ויש הקש ויצא והייתה, ויצא והייתה זה הקש כמו שהיא יוצאת היא יכולה להיכנס, נמלי כמו שהיא מתגרשת בנייר בשטר, היא תתקדש בשטר בנייר, לכן מדורייתא אומר הרמב״ם, הקש זה אחד מי"ג מידות שהתורה נדרשת בהם, ולכן היות שזה מן התורה, אומר הרמב״ם גם שטר זה מן התורה כמו ביאה, אבל הרמב״ם כמובן אמר שקניין כסף זה מדברי סופרים. וכאן הספרות היא יותר מדי רחבה להיכנס אליה כעת, ששאלו על הרמב״ם, מה הכוונה שלו מדברי סופרים? האם באמת הרמב״ם חושב שקידושי כסף זה דרבנן? רש"י במסכת גיטין דף ל"ג עמוד א' מביא שיטת רבותיו שאכן כסף זה קידושין רק דרבנן. רש"י מתקיף את השיטה הזאת בעוצמה רבה. הרמב״ם בספר המצוות בשורש ב' מתקיף את הרמב״ם ואומר שאיך הרמב״ם יעלה על דתו שקידושי כסף זה דרבנן, הרי בוודאי יסכלו אשת איש שהתעשה בכסף, אם היא תזנה בוודאי שהיא אשת איש מן התורה. והרמב״ם בכלל מתווכח עם כל שורש ב' שהרמב״ם מתייחס לדברי סופרים ברמה אחרת ובצורה שונה מאשר הוא מתייחס לדברים מפורשים בתורה, וכמובן הספרות בקשר לנושא הזה היא רחבה מאוד. מעניין שבסוף ספר המצוות, בסוף שורש ב' של אותו ספר המצוות, הרמב״ן כאילו מסכים בכלל לכל הספר היפה של הרמב״ם, ספר המצוות, והוא אומר שכל הספר הזה חיקו ממתקים וכולו מחמדים, הוא מאוד מעריך ומאוד אוהב את הספר, למרות שכמובן הוא עבר והעביר ביקורת על הספר בהשגות שלו על ספר המצוות, אבל בעיקרון הוא אומר שהרמב״ם הזה הוא מאוד מאוד יפה. חוץ מן השורש הזה, חוץ משורש ב' שהרמב״ם מתייחס לדברי סופרים, הוא כאילו, אני לא בטוח שזה נכון, אבל כאילו המסר שמתקבל מהרמב״ם, הרושם שמתקבל מהרמב״ם, שהדין של דברי סופרים זה דרבנן. אומר הרמב״ם שהדבר הזה הוא מאוד מאוד חמור, רע מאוד ללומדי תורה, ישתקע הדבר ולא ייאמר. הרמב״ן מאוד מתקיף את השיטה הזאת, אבל הרמב״ם חזר על על הרעיון הזה בסוף פרק ג', והרמב״ם אכן אמר שמקדש בביאה הרי אלו קידושי תורה, וכן קידושי שטר מתקדשת מהתורה, אבל הכסף, אומר הרמב״ם, אבל הכסף מדברי סופרים. אם הרמב״ם אומר שאכן שזה דרבנן, זה ממש דבר קשה מאוד. בכל אופן, בכל השלושה דברים האלה, גם בכסף, גם בשטר בביאה, צריכים עדים לקיום הדבר. אם אני הדגשתי כל הזמן היום, שאישה שהתארסה היא אשת איש, רק היא לא גרה אצל בעלה, היה מקום לטעות בדבריי ולחשוב שאין בכלל חופה מן התורה. המושג של חופה זה מושג דרבנן. ראשונים יצאו במסכת כתובות כדי לדחות רעיון זה על הסף. הריטב"א, הרשב"א וראשונים אחרים במסכת כתובות יצאו בכוונה להגן על המושג ולהגיד שחופה אומנם היא דאורייתא. הריטב"א מביא את רש"י. כתוב בגמרא ועשה לנו את הארוסות, אומר רש"י שזה מדרבנן שגזרו על ייחוד פנויה ואף ארוסה לא התירו אלא שתיכנס לחופה. אבל אומר הריטב"א, מי הוא חופה דאורייתא לעשותה נשואה? אל תחשוב שמן התורה אין מושג של חופה. יש חופה מן התורה. לעניין מה? לעניין הפרת נדרים, לעניין להתאמה לה, לעניין יורשה. כמובן, הדברים האלה זה בהנחה שכהן מתאמה לאשתו מדאורייתא, כהן יורש, בעל יורש לאשתו מן התורה. להפרת נדרים זה ברור שיש הבדל בין אירוסין לנשואין. יש גם הבדל בדין הטכני, כמו שאמרנו. אשת איש שזינתה בחנק, ויש בזה הפרש מן התורה בין ארוסה לבין נשואה. אז יש חופה מן התורה. זה שיש חופה מן התורה איננו אומר שהריטב"א חולק על רש"י. יכול להיות שהוא סובר, אומנם יש חילוקים מן התורה, אבל החילוק הזה הוא לא מן התורה. כהן יכול לטמא לאשתו, אולי באמת יש חילוק מן התורה, אבל מדאורייתא בעל יכול לבוא על אשתו גם ארוסה, וזה איננו אומר שהריטב"א חולק על הרש"י. הוא רק רוצה להראות לנו שיש מושג של חופה מן התורה. וכן ברמב"ן, ואני אקרא לשון אחד, אף אגב דחופה דאורייתא לעניין נדרים, לעניין קטלה, מכל מקום לעניין היתר ביאה, מכיוון שנתקשה, הרי קנויה לבעל ומותרת לא מעטה. היא באמת מותרת מדאורייתא. אבל אל תטעה ואל תחשוב שיש מושג, שאין מושג של חופה מן התורה. יש! מי שחולק לכאורה, זה שיטה שמובאת בשיטה מקובצת. הוא אומר, עשה לנו את הארוסות, מי דכתיב חופה באורייתא? בגלל שיש חופה מן התורה. ומשמע ממנו, הביא לה כארוסת אחר לגבי, ואסירה לה כדין אשת איש, וכך הוא אומר, פירש הרעה והרשב"א. השיטה הזאת, שנקראת שיטה ישנה בשיטה מקובצת, אומר שייתכן שהיא אסורה מן התורה, והוא אומר שהוא מצא את זה גם ברעה ברשב"א. אני לא הבנתי שברשב"א המצוטט אצלי, ברשב"א שיש לנו בדפוס, שזה אכן מה שהוא אמר. נדמה לי שגם לפי הרשב"א אפשר להסביר שהאיסור הוא מדרבנן, אבל הרשב"א רק רצה להדגיש שיש הבדל מן התורה בין ארוסה לבין נשואה. והשיטה הישנה מביא שרש"י חולק ואומר שארוסה אסורה לבעלה מדרבנן. ובכן ברור שיש מחלוקת ראשונים אם ארוסה אסורה מדאורייתא או מדרבנן. נדמה לי שרוב השיטות חושבות שארוסה אסורה מדרבנן. בשיטת הרמב״ם יש מקום להגיד שיש איסור של ארוסה, אבל לא, לאו דווקא איסור כמו שראינו. הרשב"א, או השיטה לא נודע למי, אמר שהארוסה נחשבת אשת איש, אבל לא אשתו של הבעל שלה, ולכן יכול להיות שזה אסור מן התורה. לפי הרמב״ם, ייתכן שיש ביטול עשה. היות שנשואה יש לזה היתר ביאה, אז יכול להיות שאני מסתכל על זה שאומנם אין לאו, אבל יש קיום לעבור אשתו אחרי הנשואים. וייתכן שלפני הנשואים זה נחשב מעין איסור עשה או מעין ביטול עשה, אבל לא נראה ברמב״ם שיש בזה לאו. בכל אופן הוכחנו שיש מושג של ארוסה מן התורה, ויש גם מושג של נשואה מן התורה. איך עושים נשואים? אז אם הזכרנו שבעצם הרעיון של נשואים זה הכנסה לביתו, לכאורה זה שונה במהותו מאשר איך עושים אירוסין. אירוסין אמרנו זה קניין פורמלי שנעשה בפני עדים. ואילו נישואין זה רק שינוי בתעודת זהות. בן אדם מביא את הכלה לביתו. הם נכנסים ביחד לחיים משותפים בבית אחד. משמע שיש מקום להגיד שלא בכלל צריכים עדים. וזה לא קניין חדש. זה אפילו לא נחשב שינוי מהותי באישות, זה נחשב שינוי טכני בתעודת זהות. ברמב״ם הדין הזה לא הוזכר שצריכים עדים בשעת הנשואים, ורב חיים היה סבור שבאמת לפי הרמב״ם לא צריכים עדים. הרב סדובייצ'יק כתב על זה בהערה להספיד שהוא הספיד את דודו רב יצחק זאב רב ולבו, ושם הוא אמר שהוא ביסס את הרעיון שנשואים לא צריכים עדים לפי הרמב״ם, והוא הסביר שאירוסין זה קניין פורמלי ולכן צריכים עדים, ונשואים זה לא רק קניין פורמלי אלא זה תעודת זהות שהבן החתן והכלה הופכים כאילו באמת להיות איש אחד על ידי זה שהיא נכנסה לביתו. ושם הוא מזכיר בצורה יפה למה שכהן יתאמה לאשתו ארוסה, הרי הם עדיין לא נחשבים כגוף אחד. רק בזמן שהם באמת נכנסים לביתם, בונים את החיים שלהם בשותפות, אז באמת מרגישים את העוצמה של הקשר שיש ביניהם, ולכן מובן שכהן מתאמה לאשתו, אם מדורייתא, אם מדרבנן, לפי שיטת הרמב״ם. הרב אמר את הדברים האלה והדפיס אותם דרך אגב בהספד שהוא הספיד את דודו. שמה תאמר איך רעיון כזה הלכתי יכול להיכנס להספד? התשובה היא מאוד מעניינת, אזכיר אותו בשני משפטים, והמעוניין יכול לקרוא את זה בהספד של הרב עלה במאמר מה דודך מדוד. הוא אמר שההבדל בין הדוד שלו לבין גדולים אחרים היה בזה שדודו לא היה רק גדול הדור, אלא בלשונו של הרב היה יחיד הדור. הוא אמר שכל אחד הוא ארוס לתורה. הרי מסתכלים תמיד על התורה ועל הקדוש ברוך הוא כברית אירוסים. הוא אמר, והרסתיך לי לעולם. בן אדם שלומד תורה קונה תורה, יש קניין תורה, המשנה בפרקי אבות, תורה נקנית בממחת דברים, ויש קניין, אבל כדי שיהיה זיהוי מלא בין הלומד לבין התורה, צריך להיות גדר חדש, לא בן אדם שערוס לתורה, אלא בן אדם שנשוי לתורה. וכך הוא הגדיר את דודו לעומת אנשים אחרים, הוא אמר שדודו היה באמת אישיות אחת עם התורה, נשוי לתורה. וניצל את הרעיון הזה בצד המחשבתי, בצד האגדתי, והסביר גם את הצד הלכתי. לפי שיטת הרמב״ם, נשואים זה כניסה לביתו. יש מחלוקת ראשונים איך באמת עושים נישואים. לפי הבנתנו, בעצם המחלוקת היא טכנית איך עושים את הנישואים, אבל כל השיטות באמת בנויות על יסוד אחד, שהחתן והכלה נכנסים לבית משותף, עוברים דירה, היא עוברת דירה, והנישואים זה נישואים בביתו, אישות בבית הבעל, ביחד. איך עושים את זה? אז נדון היום קצת בשיטת הרמב״ם. הרמב״ם כידוע סבור שחופה זה ייחוד, ייחוד הראוי לביאה. אמנם לא צריכים עדים בפנים, העדים הם בחוץ, והייחוד לבד הוא הנישואין. אבל הרמב״ם אומר רק בתנאי שהחופה הזאת, הייחוד הזה, הוא חופה שראוי לביאה. הר"ן במסכת כתובות בתחילת המסכת חלק על הרמב״ם ואמר שהרי יש חופה לפסולות. אישה שפסולה, כמו גרושה לכהן הדיוט, אלמנה לכהן גדול, אם היא תלך לחופה, אנחנו פוסקים שיש חופה לפסולות. החופה תופסת. אם חופה תופסת בפסולים, בפסולות, הרי ודאי זה חופה שאינה ראויה לביאה. והר"ן אומר זה יותר חמור מאשר חופת נידה, שהרי חופת נידה אמנם זה חופה שאיננה ראויה לביאה, אבל בסופו של דבר, שבוע, שבועיים, כמה שבועות מקסימום, ההקלה יכולה להתאר וחופה תהיה ראויה לביאה. אבל חופה של פסולות מעולם לא תהיה ראויה לביאה. ואם חופה של פסולות תופסת, אז חופה של נידה בוודאי תופסת. זאת אחת מהקושיות של הר"ן על הרמב״ם. אבל שיטת הרמב״ם היא שחופה אינה תופסת לגמרי. צריכים להיזהר בלשונו של הרמב״ם, שהרמב״ם אומר לא גומרת, היא לא קנויה לו לגמרי, על ידי זה שיש חופה שאיננה ראויה לביאה, והרמב״ם אומר חופת נידה איננה ראויה. הדיון התחיל במסכת כתובות, שהגמרא שם אומרת שבזמן התלמוד הייתה שהייה ארוכה בין האירוסים לבין הנישואים. היום אנחנו עושים את האירוסים והנישואים בבת אחת. אבל בזמן הגמרא הייתה תקופה די ארוכה בין האירוסים לבין הנישואים. בתקופה הזאת נתנו זמן לכלה להכין את עצמה, נתנו זמן לחתן להכין את עצמו, והתארסו מתי שרצו, אבל ההלכה קבעה שהם צריכים להתחתן עד 12 חודש. הרי המצב הוא לא כל כך טוב ובריא, שכלה וחתן הם ארוסים, ארוסים הלכתיים, לא הארוסים של היום, הארוסים שבאמת יש את איש, לכן זה לא כל כך טוב, לכלה במיוחד, אז חכמים אמרו שיש לו 12 חודש. עד 12 חודש הוא יכול להשאיר את המצב, אבל אחרי 12 חודש הוא צריך להתחתן. ואם הוא איננו מתחתן, אז חכמים הטילו סנקציות. הגיעו זמן ולא נישאו, גמרא בכתובות דף נ"ז, מצוטט בתחילת המסכת, הגיע הזמן ולא נישאו, אז הבעל חייב במזונות אשתו. אמנם בגמרא יש הסתייגות אחת. בן אדם חייב לזון את אשתו אם עברו 12 חודש והוא לא פרנס אותה, אבל אם אחרי, והוא לא התחתן איתה, אז הוא צריך לפרנס אותה. אבל אם אחרי 12 חודש הוא לא יכול להתחתן איתה, היום או מחר, בגלל סיבה כזאת או אחרת, אומרת הגמרא, אולי הוא חולה, אולי היא חולה, אבל הגמרא אומרת, או פרסה נידה. אם היא פרסה נידה, אז חכמים אמרו, היום הוא לא צריך להתחתן, הוא יכול להמתין עד שהיא תטבוע במקווה, ואז הם צריכים להתחתן, אבל הוא לא צריך לפרנס אותה עד אז. הרמב"ן, הר"ן אומר שהרמב"ם כנראה הסיק משם שחופת נידה איננה קונה, לכן לא חייבים להתחתן אז, ממילא לא צריך לפרנס את אשתו. אומר הר"ן, לא, מותר להתחתן עם אשתו נידה, כמו שהוא הכריח יש חופה לבשורות. רק הוא אמר שהפשט בגמרא הוא שלא יכולים להכריח חתן להתחתן בזמן שאשתו נידה, הרי בכל אופן זה לא נעים, ולכן אומר הר"ן, התירו לו לדחות עוד כמה ימים או אפילו שבועות עד שהיא תתאר, ואז אם הוא לא יתחתן איתה הוא יצטרך לפרנס אותה. מהיום עד אז לא צריכים לפרנס. ובכן זהו יסוד שהר"ן אמר שיש מחלוקת איך עושים את הנישואין. לפי הרמב״ם צריכים חופה שראויה לביאה, ולפי הר"ן אמנם יש מושג של חופה, שנכנסים לחופה ביחד, אבל זה לא ייחוד. מה שאנחנו עושים היום, אם עומדים מתחת לחופה, זה שיטת הר"ן שזה נישואין. לפי הרמב״ם, הנישואין זה שהוא מוליך אותה לחדר ייחוד והם מתייחדים ביחד. לפי הרמב״ם, חופת נידה איננה קונה. אנחנו נמשיך בדיון הזה בנישואין ואיך עושים נישואין בשיטת הרמב״ם, אם ירצה השם בשבוע הבא.